שלום לכולם, ברוכים המאזינים לפודקאסט פשוט וחזק. אני יוסי מזרחי, אני מאמן כושר אישי. אני מלווה אנשים גם באונליין לתהליכים של חיטוב, עלייה במסת שריר, רעידה במשקל, ועלייה בכוח, תוכניות אימון וכל היוצא בזה. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על כמה זה בעצם פשוט להיות חזק. אני מארח פה אנשים שונים מתחום הכושר, תזונה, בריאות, התפתחות אישית, פסיכולוגיה היו לנו פה. ובעזרתם אנחנו ננסה להסביר לכם על מושגים ודרכים באימונים ובתזונה, וגם קצת יותר מזה בבריאות, באורח חיים. ודי בפשטות אנחנו ננסה להפוך את החיים שלכם לטובים יותר, ואת הגוף שלכם לחזק, חטוב ובריא יותר. אז בפרק של היום אני מארח את עמית נאור. עמית הוא מאמן מנוסה ומפולפל, שיצא לי לעבוד ולהתאמן איתו לא מעט פעמים. אז עמית, בוא תציג את עצמך, תספר לנו.
אוקיי, ככה, בדיוק כמו שיוסי אמר, אני עמית נאור, בן 22, ראשון לציון. האמת, כל הסיפור שלי עם ספורט התחיל כבר מאזור הבית ספר היסודי. אני זוכר שככה היה לנו הייפ נורא גדול לגבי מי התקבל בחטיבה להיות בכיתת אתלטיקה. ככה שזה היה סוג של החלום הראשון שלי מבחינת הספורט, ואני זוכר שנורא התרגשתי גם לפני הבוחן הראשון שהיה, זה היה מורכב מקפיצה לגובה, ארוך, כל הדברים האלה. והיה ריצת 400 מטר, שמבחינתי הייתה הדבר הכי קשה באותו זמן שהחלטתי לעשות. באמת אחרי שעשיתי את הבוחן, עבר איזו תקופה ככה טובה, שלאחריה התקבלתי. ומשם פחות או יותר התחיל כל התחום של הספורט. ההתעניינות במהלך השנים הייתה גברה. כל העניין של האנטומיה נורא התחברתי אליו. גם היה לי מעין כמו זיקה מיוחדת כזאת, אני זוכר שזה היה דעתי בכיתה ח' שממש העברתי שיעור אנטומיה לכל הכיתה, מצאתי איזו אפליקציה מיוחדת כזאת של גוף האדם, אמרתי יאללה, אני אקח על זה את התחום שלי. ומשם באמת, ככל שהתקדמתי בשנים, מצאתי עוד ענפי ספורט שנורא עניינו אותי לעשות. בין אם זה שהתחריתי בעיקר בקפיצה משולשת וריצת משוכות באתלטיקה, אז ככה גם היה, בין אם זה היה כושר קרבי או קרוספיט שעשיתי, ובין התחום של הבאדי בילדינג בחדר כושר גם התפתחתי לפאורליפטינג, שמי שלא יודע זה להתמחה בשלוש ענפות מרכזיות, שזה דדליפט, סקווט ובנץ'. אז ככה באמת ניסיתי לנסות לשלב כמה שיותר ענפי ספורט ולנסות לראות מה מצטלב איתם, כדי לדעת מה באמת, איך אומרים, אם מישהו, כמה אנשים עשו את אותו דבר ביחד, כנראה שהם עלו על משהו, מה הכי טוב. אז זה לפחות מה שאני לקחתי אליי. וזהו בגדול.
ואיפה אתה עובד היום? מה אתה עושה? מה אתה עוסק? אתה מאמן? לא מאמן?
אז ככה, אני התחלתי לפני כמה שנים לאמן בחדר כושר, והיום אני עובד במתחם ספורט של אינביקטה. התחלתי שם כמאמן בכיר, ומשם התקדמתי להיות המנהל המקצועי. זאת אומרת שכל החפיפות של המאמנים, כל הצורות אימון, השיטות המיוחדות, הכל עובר דרכי, ואני כאילו נותן את הקו המנחה לאיך צריך לעבוד ואיך אמור לראות אימון.
יופי, אז ממה שאני מכיר אותך וממה שאני יודע ושמעתי עכשיו, אתה כמוני, אתה אוהב את הדברים הקטנים שבתוך האימון, את התנועה ואיך זה מסתנחרן לפה ואיך כדאי להזיז את הגוף לשם והזווית הזאת והזווית משם וכמה חזרות וכמה סטים וכל הדברים האלה להתמקצע בהם, נכון? אנחנו ממש מדברים באותה שפה. לפני שניקח את הפרק ונתחיל בנושא, אני רוצה לשתף רגע באיזה משהו קטן שהיה לי היום, ואני רוצה לשתף אתכם, דיברנו גם בפודקאסט הזה על התפתחות אישית, אז הנה משהו שאני קיבלתי על הפודקאסט, קיבלתי ביקורת. עכשיו אני רוצה להדגים איך אנחנו מקבלים ביקורת ומיישמים אותה ומשתמשים בסביבה תומכת. אחת הביקורות שקיבלתי בפרקים זה שאלף, אני מדבר חזק מדי, ואפילו לקראת הצועק, ולפעמים מדבר מהר מדי. אז עכשיו אני אשתף את הסביבה שלי פה בהקלטה, עמית, אתה השותף שלי להיום. אם אתה רואה שאני מדבר מהר או חזק ואני צועק, אז בבקשה תגיד לי, יוסי, תירגע, הכל בסדר, יש לנו זמן. אז כן, הנה, ככה מקבלים ביקורת, לא נלווים ממנה, ומשתמשים בסביבה התומכת כדי לפתור את הבעיות שלנו. בעצם אנחנו רוצים להשתפר, אני רוצה שיהיה לכם כיף להאזין ולשמוע אותי. אז אנחנו נתחיל בשאלה שמאוד מעניינת אותי כל הזמן, ובהנחה ואנחנו מתאמנים, ואנחנו גם מאמנים אנשים אחרים. מה אתה חושב, שאלתי את השאלה הזאת כמה פעמים אני חושב במהלך הפרקים האחרונים, אבל מה אתה חושב שהכי חשוב מבחינת האימונים שלנו. וזה, אתה יכול לקחת את זה לכל מקום שאתה רוצה, אבל מה הדבר, מספר אחד שמביא לתוצאות בעיניך?
אני חושב שזה הקו המנחה גם אצלי באימונים לפחות. אני חושב שמנטליות ומיינדסט באימון הוא הדבר הכי חשוב, כי כל אחד יכול לכתוב לעצמו את האימון שלו ולעשות, וכן, אימון גם חשוב להיות נורא כיף, חשוב בין הדברים גם שתהנה באימון, אבל אני חושב שהמון אנשים מבזבזים את הזמן שלהם באימונים, על זה שהם לא לקחו את המנטליות המספיק קשה. זאת אומרת, במהלך הרבה שנים, בארץ לפחות, בגלל שאנחנו קצת פחות בתחום הספורט, נגיד מארצות הברית או ארצות אחרות, אז כאילו אנחנו קצת מדדים מאחור בקטע הזה. ואני חושב שהמון וייבים כמו תוכניות בוקר שמדברות על ספורט וכאלה, פשוט מראות שצריך פשוט להתאמן ולא באמת לדחוף לקצה. זאת אומרת, כמו שרוב האנשים לא יודעים, אבל הם לא באמת עושים סטים של עבודה. זאת אומרת, הסטים עבודה שלהם זה כאילו סטים של חימום לאנשים שכן הבינו פחות או יותר איך לדחוף באימונים. זאת אומרת, הרבה אנשים חושבים שאם יש להם 3 סטים של 10 חזרות נניח, אז הוא אמור לסיים את ה10 חזרות בכיף, שיש לו עוד כמה חזרות ספר, וכאילו הוא סיים והוא לא באמת מבין שהוא לא, או לא הגיע בכלל לסף של איזה קושי כלשהו. נגיד, אתמול קרה לי מקרה שעשיתי אימון, ומי שנכנסה באותה מכונה איתי, אמרתי לה, יאללה, תוכל להיכנס, יש לי זמן, בין המנוחות אתה תיכנסי, ובמהלך הסטים שלה אני שואל אותה, תגידי, זה עוד סטים חימום? אמרתי לי, לא, מה פתאום, זה סט עבודה. אמרתי, את מבינה שכאילו יש לך עוד מלא חזרות ספר בסט הזה, את לא הפקת איזה משהו. אז כדי להסביר לה מה הכוונה שלי, ממש עשיתי לה סט אחד ספציפית, אמרתי לה, יאללה, זה ממני ברכה אלייך, בוא נעשה סט, ניקח אותו קצת יותר לקצה, קצת באמת נתאמץ, ואחרי זה, זה כיף להראות למתאמן שפתאום פעם ראשונה קולט מה זה באמת סט קשה, אתה אומר לו, מזל טוב, פעם ראשונה שלך.
כן, אוקיי, אז אתה בעצם, אתה מתייחס פה לאנשים שהם כבר מאומנים, שהם כבר מתאמנים, זאת אומרת, אלה האנשים שכבר נמצאים, נגיד, בוא נגיד שלהם מתאמנים בחודש הראשון השני, לא הייתי נותן לקחת אותם אולי בהכרח ככה לקצה, אבל אנחנו מדברים פה על אנשים שהם בשלב יותר מתקדם. אתה מדבר על התוכניות בוקר וכל הדברים האלה, כמשהו לא טוב, אבל אני חושב שהשלב הראשון בלהתחיל, וגם דיברנו על זה, דיברתי פה בפרק עם אבידן וגם בפרק עם טל, שיש קודם כל את העניין של ההתחלה, אני חושב שדיברנו על זה, על כיף ועל התמדה, לדעתי, שוב, זה הטייק שלי, שקודם כל חשוב עניין ההתמדה. זאת אומרת, קודם כל תמצאו את הדבר, את הספורט שאתם אוהבים, גם אתה היית כאילו קודם כל התחלת באתלטיקה, ואז גילית את החדר כושר, וכל פעם הספורט כזה מתפתח. אני חושב שקודם כל המפתח הוא התמדה. זאת אומרת, לעשות משהו שיהיה לנו כיף, ובגלל זה אני חושב שכן, היוזמות של נגיד תוכניות בוקר הן מבורכות, כי הן מניעות אנשים לפעולה במובן המסוים של הפעולה. אבל אחר כך, לא בכך שזה יביא לתוצאות המקסימליות, אבל זה תמיד עדיף מאשר לא לעשות כלום.
כן.
שזה השלב הראשון, זהו. אז באמת, בנוגע למה שעמי דיבר, אז בפרק הזה אנחנו נתמקד בנושאים שהם קצת יותר מתקדמים. זאת אומרת, אנשים שהם כבר מתאמנים, ויש להם קצת ותק בחדר כושר, והם יודעים מה הם עושים, ועכשיו הם רוצים באמת להתקדם הלאה. כאילו, מספיק להם לבוא את 3 פעמים בשבוע לסמן וי על היומן, הייתי בחדר כושר וזהו. זה, עכשיו, אוקיי, התחלנו לעשות, אנחנו כבר עושים, נחמד לנו בחדר כושר, אפילו אם לא נחמד לכם, אבל אתם רוצים לראות את התוצאות שאתם יודעות, יודעים ויודעות שיהיו לכם נחמדים מהחדר כושר והאימונים, ועכשיו אתם רוצים להשיג אותם. אז אנחנו באמת נדבר על הנושאים האלה, ובאמת, כמו שעמית דיבר, זה משהו שאני מאוד מאוד מאמין בו, גם לאחרונה, עכשיו העליתי סרטון ממש על זה לאינסטגרם שאני מסביר, כמה זה חשוב העצימות, כמה זה חשוב בעצם להתאמץ באימון ולא לבוא ולסמן וי. זאת אומרת, כמו שדיבר על 3 סטים של 10, יש לבוא למכונה ולמשוך את הקבל מלמעלה ולהגיד, יאללה, הנה, סימנתי וי, עשיתי 10 חזרות. עכשיו, אם יש לך פה להרים עוד 20 קילו לכל סט, כאילו, אז מה עשית בזה בעצם? כאילו, רק עשית חימום. אז אני לגמרי מסכים עם זה. אז כן, אז הגישה שלנו היום בפודקאסט ומה שנדבר זה על אנשים שהם קצת יותר מתקדמים מבחינת אימון וכל הדבר הזה, ונכון, גם לדעתי מה שדיברנו על זה, העצימות, זה אחד הגורמים החשובים. אתה רוצה רגע שנעשה הסבר רציני יותר על מה זה אומר עצימות ונפח? אני וטל בפרק השלישי נגענו בזה בקטנה, והסברנו קצת על RPE, על זה כמדד, אבל בוא נפרק את זה קצת יותר, נסביר על זה קצת יותר, על עצימות ונפח.
תראה, אני קודם כל אתחיל לומר שהרבה מתאמנים לא באמת יודעים מה הכוונה בלדחוף. אפילו יש להם שאלה של הרבה מתאמנים שואלים אותי, למה אני צריך כל הזמן להרים משקל גבוה יותר? למה אני צריך להגיע לקצה? נגיד, לפעמים אתה אומר להם, אני לא חושב שזה המשקל שלך, בוא נוסיף אחד, ואז הוא אומר לך את התשובה, לא, נראה לי זה יהיה לי קשה, אבל אני לא אצליח. ואני אומר להם, אני לא באמת רוצה שתצליח לבצע את המספר חזרות שביקשתי, אני רוצה שדי תתאמץ. נגיד אם ביקשתי 10 חזרות, אני רוצה שמשמונה ממש תילחם על זה.
כן.
לא שתעשה 10, תגיד, יש, איזה כיף, סיימתי. זה לא המטרה שלי, מבחינתי שתיחשל ב-6, עדיף לי מהשש לא תיחשל, כי היה לך עוד 4 חזרות ספר.
נכון.
אז זה באמת חלק חשוב להגיד. להסביר להם, אני חושב שהיה בן אדם שם ברד קונטרוורס, הוא נקרא גלוט גאי. כל העיסוק שלו אחראי על פיתוח של שריר הישבן, והוא אמר איזה משהו מאוד יפה, שהתחלתי להסביר אותו למתאמנים, והם יותר הצליחו להבין מה הכוונה בדחיפה באימון.
אוקיי.
הוא אמר שכל הגוף בעצם בנוי על קונספט של אתה נותן לו עומס, הוא כביכול נשבר, מסתגל ומשתפר. אז הוא הסביר איזה סוג של עם קיר, נגיד קיר גבס. אם הפעם השנה אני אשבור אותו עם אגרוף, אז הגוף הוגד, אוקיי, נשבר לי ככה מעצימות של אגרוף, אני צריך לשים טיח, בוא נוסיף עוד קיר גבס. זה שפעם באה, האגרוף הזה לא ישבור אותו. אוקיי, עכשיו אם אני אתן לו אגרוף, הוא לא ישבר. זאת אומרת, לא עשיתי שום דבר הסתגלות. אבל אם אני אבוא עם פטיש, והוא כן ישבר, אז הגוף יסתגל כל פעם לעצימות גבוהה יותר. אני לא יכול כל הזמן לשמור על אותה עצימות, או אותו משקל, ולצפות שיהיה לי איזו הסתגלות מעבר לגוף. זאת אומרת, אני תמיד חייב לקחת את השלב אחד למעלה, כדי כביכול לשבור את השיא החדש שהגעתי אליו.
כן, זה נקרא בשפה המקצועית בעברית פיצוי יסף.
כן.
כן, באנגלית יש לזה גם שם קצת יותר נחמד. Progressive Overload. אז Progressive Overload זה בעצם אומר התקדמות לאורך זמן. זאת אומרת שאנחנו רוצים לקחת את הגוף שלנו למקומות שלא נוח לו וקשה לו, כדי שהוא ירצה להתקדם ולהיות יותר חזק לפעמים הבאות, ממש כמו הדוגמה עם הקיר גבס, שאם אנחנו נמשיך לתת לגוף את אותו משקל להרים כל פעם, ונגיד ניקח תרגיל לחיצות חזה, אני מאוד אוהב את התרגיל הזה, אתה יודע, ונגיד אנחנו עושים 60 קילו לחיצות חזה ל-8 חזרות. עכשיו עשינו את זה בפעם הראשונה, הגוף אומר, אוקיי, רמתי את זה, היה לי סבבה, אבל אני לא צריך להשקיע יותר מאמץ כדי להצליח את זה שוב, אז אני אשאר פה, כי סבבה לי כאן, אני לא רוצה, הרי יותר גוף שנמצא במנוחה רוצה להישאר במנוחה, וזה תקף לכל הדברים, כולל להתקדמות של הגוף שלנו ולבניית שריר ולהורדת אחוז השומן והכל. זאת אומרת, אם לגוף שלי נוח במצב שהוא נמצא בו, אז הוא סביר להניח לא יעשה שינוי. אז אם הרמתי 60 קילו לחיצות חזה ל-8 חזרות, והיה לי סבבה, וחזרתי לחדר כושר פעם אחרי זה, ועשיתי אותו דבר. ממש אותו דבר, לא קיצרתי זמני מנוחה, לא שיניתי את הקצב, לא שיפרתי טכניקה, עשיתי אותו דבר. הגוף אומר, אוקיי, סבבה, היה לי נחמד גם הפעם, אני שוב לא צריך לעשות שינוי. ואני בא בפעם השלישית השבוע, ועשיתי אותו דבר. ואז הגוף אומר שוב, וואלה, עדיין סבבה לי, אני לא רואה סיבה להתקדם ולשנות. אבל, אם אנחנו באים באימון הראשון ועושים 60-8 חזרות, ואז אני אומר, אוקיי, זה היה לי קל, אני מוסיף עוד 2 חזרות, עליתי ל-10, עליתי מ-8 ל-10. ואז הגוף אומר, רגע, היה לי פה קצת קשה, אני רוצה להיות יותר חזק לפעם הבאה, כי היה לי לא נחמד הדבר הזה שקרה פה. אז כאילו קורה עם התהליכים בגוף, והגוף אומר, אוקיי, אני רוצה להיות יותר חזק, ואז באים בשבוע הבא, עושים 10, עכשיו 10 מרגיש קצת קל, אז אני אומר, טוב, אז אני אשים 62 קילו. ואז הגוף אומר, רגע, שוב פעם, לא נחמד לי הדבר הזה, אבל אתה מאכיל אותי טוב, אתה דואג לי, אתה גורם לי להתאמץ, בוא, אני אהיה חזק יותר בשבילך. ואז אתה בא לו באימון הבא, ואתה גם שם לו 65 קילו. ואז אתה אומר, וכאילו המעגל הזה חוזר על עצמו, אתה מאכיל את הגוף שלך בדברים טובים, אתה גורם לו להתאמץ, והוא בתמורה אומר לך, יאללה, בוא נלך על זה ביחד, אני יותר חזק, אתה תיתן לי מה שאני צריך, ואז אנחנו נשתפר. זה הפרוגרסיב אוברלוד.
כן, גם חשוב להגיד, שבוע שעבר, עם כמה שהגוף האדם זה מכונה כאילו מדהימה וזה, בסופו של דבר היא גוף מאוד עצלן. זאת אומרת, הגוף לא באמת רוצה להוציא אנרגיה.
לא.
ופה בדיוק נכנס המשחק המנטלי של הראש, וכמו שאמרתי בהתחלה, הגוף תמיד ימצא את כל ההקלות שהוא יכול לעשות. נגיד, הרבה פעמים אני עושה להם מתאמנים, אני אומר להם, ברגע שאמרתי לך לעשות סקווט ושאמרתי לך סטטי, תיכנס לפוזיציה של סטטי. הגוף תמיד יבחר, אלא אם כן אתה מבין את הקונספט שעובד מאחרי לדחוף את עצמך אקסטרה, הוא תמיד יבחר את הפוזיציה הכי פחות כואבת לו.
כן.
תמיד אני אומר לאנשים, הלאה, התחלנו סקווט סטטי, מצוין, סנטימטר למטה. והשינוי הקטן הזה זה בדיוק מה שמזעזע את כל הגוף.
נכון.
אז אני חושב שבאמת בקטע הזה, החשיבות היא באמת לא סתם רק להעמיס, כי הרי פרוגרסיב אוברלוד יכול לגרום אם נוסיף קצת חזרות, או משקל, או עבודה בטמפו שונה, רכיבים, לעבוד ברכיב יותר מפרק, יותר זמן עליו, נגיד בלחיצות חזה, אם אני אשאר עוד זמן, כשהזרוע צמודה לחזה שלי, הרבה חושבים שהם נחים שם במנח הזה, אבל בעצם הם רק מתעייפים אקסטרה.
כן, אשר נמצא ב...
אז באמת המצבים האלה, מכל סיבה, מכל רכיב כזה, אני יכול באמת להשתפר, לאו דווקא באמת משקל.
כן, משקל, אני חושב ש... משקל זה רק אחד מהפקטורים שאפשר לשפר בו, ואני חושב שכדי להצליח בדברים האלה הכי טוב, מבחינת תוכניות אימון ואיך לשנות, הדבר הכי חכם הוא באמת ללכת למישהו שיסדר לכם את זה, כי אני חושב שדיברתי על זה לפחות פעמיים שלוש, תוכנית אימון זה לא רשימת מכולת. אנחנו לא באים עם רשימה של תרגילים ורשימה של חזרות וסטים וכאילו ויאללה, זה מה שאני עושה היום. צריך להיות מורכב מכל מיני דברים, וזה צריך להיות בבקרה ובשליטה לאורך זמן. כאילו, כמו שנתתי את הדוגמה של ההתקדמות, אז גם להתקדם ב-5 קילו כל שבוע בתרגיל מסוים, זה לאו דווקא ההתקדמות הכי נכונה לכם או לכל אחד אחר.
אני חושבת שגם העליתי על זה פעם אחת פוסט, כי באמת יש המון הייפ על משקלים, ופתאום בן אדם שלא עלה במשקל מאימון לאימון, אז יש איזו התבאסות קלה, מה קורה, למה אני עומד ולא זז. ואני חושב שחלק מזה, אני חושב שגם אנשים יבינו, זה שגם שיפור בטכניקה זה תכלס פרוגרסיב אוברלוד.
וואו, אני חושב שזה הכי טוב אפילו.
לחלוטין, כי אם אתה יציב יותר בתרגיל, אז אוקיי, אז אני אצליח יותר למקד את הריכוז שלי בשריר מטרה. הרי פחות או יותר כמעט כל מי שבחדר כושר למטרת אסתטיקה רוצה לכוון לכיוון בדי בילדינג. עכשיו אני רוצה להעביר משהו לגבי בדי בילדינג. בדי בילדינג לא אומר כמה גדול אני יכול להיות. בדי בילדינג מאז ומתמיד היה אסתטיקה.
נכון.
זאת אומרת, איך אני מסדר שהחזה שלי ראה נפוח, ועגול ויפה ביחס לכתף, ביחס ליד. כן. זאת אומרת, יותר לעבוד דווקא כן פה כמו רשימת מכולת, אבל רשימת מכולת של מה חסר לי, מה הייתי רוצה יותר.
לא, זה בהכוונה מבחינת בדי בילינג, הסוד זה פרופורציות ואסתטיקה של השרירים. כן. זאת אומרת, אתה לא חייב להיות הכי גדול, לא הכי חטוב, אבל אם סתם דוגמה, הרוחב של הכתפיים מול הרוחב של האגן, היחסים הם טובים, אז אתה תראה הרבה יותר טוב ממישהו כאילו שהוא עם בטן רחבה וכתפיים צרות.
בדיוק.
לדוגמה, זה משחק של בדי בילינג, אבל אני וטל דיברנו על זה גם בפרק מספר 3, כדאי לכם ללכת לשמוע. על שבדי בילינג זה סוג של הקיצור דרך לפיתוח גוף. זאת אומרת, ואנחנו מסתכלים על מפתחי גוף כהרי האדם האלה שאנשים נורמליים לא באמת רוצים להיראות כמוהם, אבל זה הקיצור דרך. לא סתם הם בחרו את הספורט הזה והדרך הזאת של המשקולות כדי להגיע לאן שהם רצו להגיע, כי זאת דרך הכי יעילה לפתח מסת שריר ולהוריד באחוזי שומן. נקרא לזה ככה, לא ניכנס לזה יותר מדי. אבל כן, הדרך הכי יעילה לפתח מסת שריר היא דרך הספורט הזה שנקרא פיתוח גוף, וזה מה שעושים בו בחדר כושר.
אני חושב שגם זה תחום שאם אתה באמת נכנס אליו, טיפה אותי פנימה, זאת אומרת, אני מדבר עכשיו על בן אדם שיותר מתעניין בזה, הרי בכל תחום שאתם עושים בחיים, אתם רוצים להבין הכי טוב, אם אתם אוהבים את התחום, אתם באמת צריכים להבין אותו לכל הרבדים שלו. והרבה חושבים שבדי בילינג זה, הלכתי לחדר כושר, מבחינתי זהו, סיימתי, אני מבין מאוד בעניין. אבל זה כל כך נכנס לרבדים עמוקים, כמו החשיבות של סטים של חימום. זאת אומרת, בסופו של דבר, היופי בבדי בילדינג או בכללי בלהתאמן, היא לדעת להפעיל את הגוף שלך. זאת אומרת, לפעמים אני רוצה להדגים איזה תרגיל מסוים, שאני יודע איך להפעיל את השריר. אתה מדגים לבן אדם, הוא רואה איך אתה מבצע את זה, אבל אין לו מושג מה להזיז בגוף. ואני חושב שזה בדיוק הנקודה. גם כדי להיות בריאים יותר, בסופו של דבר, אתה צריך לדעת איך להפעיל את השרירים האלה או אחרים. עכשיו, איפה זה נכנס? יש אדם מאוד גדול בעולם, גדול בכל התחום, נקרא ג'ו בנט. שהוא הסביר איזה משהו מאוד מעניין. יש דבר שנקרא mind muscle connection.
נכון, קשר מוח שריר. זה אם אנחנו מקבצים שריר מסוים, אנחנו גם רוצים להרגיש אותו.
בדיוק. עכשיו, הוא מנתק את כל הקונספט. יש המון אנשים שיגידו, כן, אני רוצה לעבוד מתפרץ בתרגילים מסוימים. אני מפריד רגע את כל הקונספט של האתלטיות, ששם אני כן רוצה לעבוד מתפרץ ופחות על שריר, יותר על תנועתיות.
זה לספורטאים ואתלטים.
כן. שם אני דווקא יותר, בבדי בילדינג אני ארצה יותר לדעת להפעיל את השריר, פחות להקפיץ את המשקל, יותר לדעת שאני עובד על השריר המסוים. עכשיו, mind muscle זה לחלוטין יכולת שאתה צריך לשפר אותה,
לגמרי.
ואם אתה מבטל את האופציה לעשות בכלל סטים של חימום, אתה מבטל את האופציה ללמוד את זה.
נכון.
הרי כדורגלן שיש לו משחק ביום שבת, במשך כל השבוע הוא בעצם עושה את הדרילים שלו, הוא איך לכדרר את הכדור, איך להעביר, איך זה, שם הוא משתפר. תכלס, כשאתה בא לאימון, אין לך מתי, כביכול, לתרגל איך להפעיל את השריר, אלא אם כן זה סט של חימום.
לא, אפשר. אם מישהו רוצה להבין מה זה mind muscle connection, קחו את היד שלכם, תרימו אותם למעלה, ואז תקרבו חזק את הכף יד לכיוון הכתף, ואז תרגישו את השריר הזה של היד הקדמית, כמו שעושים שריר כזה ביד, ואז מרגישים את הבייספ. זה ממש הפעולה שקורית. ואז כשאנחנו מרגישים את זה, אני חושב שזה השריר הכי קל להרגיש בו.
הבייספ, אני גם חושב. לרוב גם כל השרירים שמלפני הגוף, הרבה יותר קל, כי קל לנו להקיף אותם. זאת אומרת, בגלל זה,
דווקא חזה קשה להרגיש אותו, יחסית.
ביחס לגב, אני מדבר איתך, אבל
בוא נגיד, אוקיי, ביחס לגב, בגב קשה מאוד.
כן, כי מבחינת הזאת, אם החזה שלי יכלתי כן להקיף אותו, אם יכלתי להקיף את הגב שלי באותה צורה, זאת אומרת, אם זה היה הגב, יכלתי להקיף, הייתי מרגיש טוב. אבל בגלל שאנשים, הלטיסים, הוא שריר הרחב גבי, הוא עובד בצורה שהוא מושך פנימה ולתוך העמוד
שדרה. יש לו צורה מאוד מוזרה.
כן, אז אם הייתי יכול, הרי קשה מאוד להסביר לבן אדם איך להגיע עם המרפק לאמצע עמוד שדרה, זה תנועה שהוא לא באמת יכול להגיע אליה.
טוב, לא, זה יהיה מסובך מדי, וצריך, אני כאילו כל כך אוהב את הנושא הזה, ובא לי פשוט להמשיך לדבר על זה, אבל באמת, מי שמקשיב, אתם לא תבינו כלום, לא תבינו כלום, כי צריך לראות את זה, צריך ממש להבין.
אז כן, אני חושב שיש איזו חשיבות כלשהי, גם כמו שאמרת קודם, המטרה היא לא באמת לבוא לכל אימון ולשבור את עצמך עם המשקל הכי כבד והכל, חלק מזה זה גם להשתפר בטכניקה, זאת אומרת, אני הרבה למתאמנים שלי אומר, דווקא בסטים של החימום, שאנחנו עושים הרבה חזרות, תעבוד על התנועה, זאת אומרת, אם אתה עושה לחיצות חזה עם דמבלים, אני כרגע גם עובד בתוכניות אימון של ג'ון מדו. Okay. עכשיו, הוא התחיל את כל הקונספט שלו על תארת הפייזים. הוא טוען שהפייז הראשון, נגיד, באימון חזה, הוא אקטיביישן ופאם.
אתה מסובך לנו קצת, תוריד לנו את ה...
אוקיי. הקונספט של האימונים שלו הלכו בצורה שאת התרגיל הראשון, הוא רוצה תרגיל שכמה שיותר יצטלב עם התנועה האמיתית שהשריר יודע לבצע. כמו נגיד שריר החזה, שריר החזה יודע לקחת את היד מהצד ולהביא אותו למרכז. זאת אומרת, אני רוצה בתרגיל הראשון שלי לדמות כמה שיותר את התנועה הזאת. זאת אומרת, אני פחות ארצה ללכת ללחיצות חזה במות, כי במות הידיים שנשארות עדיין די רחוקות מהגוף, אם אני מבצע את התנועה הזאת של לחיצה, הידיים די רחוקות. לעומת אם הייתי משתמש במשקולות יד, הידיים כן יותר מגיעות למרכז החזה, אז אני אצליח פחות יותר להגיש.
זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על לקחת את התרגיל הראשון, ולהביא את השריר לקיבוץ, בוא ניגע, גם לקיבוץ הגדול יותר, אם אני מבין נכון, וגם לעבוד בתנועה יותר אופטימלית עם כיוון הסיבים של השריר.
בדיוק, כאילו ללכת לכיוון התנועה האנטומי הנכון שלו.
אוקיי, כי יש תרגילים שקצת מגבילים אותנו בתנועה. אוקיי.
עכשיו, זה גם מצטלב עם זה כשאני הולך להתאמן בחדר כושר, אתה רוצה באמת לקחת את התרגיל לפרופיל תרגיל הכי טוב. זאת אומרת, יש המון תרגילים בחדר כושר.
יש מלא תרגילים בחדר כושר. יותר מדי אפילו.
כן, אני גם חושב, אני חושב שגם יש המון חברות של מכונות בחדר כושר. תראו, מכונות זה מצוין. כל עוד יש לי הרבה...
אנחנו קופצים רגע, בוא נשאר לפני המכונות, כי גם על זה אנחנו נדבר. בוא נשאר רגע על תרגילים. הגענו לתרגילים, זה מעניין.
אז ככה, כשאני מדבר על תרגיל, בסופו של דבר אני צריך להסתכל על המון המון גורמים, בין אם זה כמה משקל אני יכול להרים, האם התרגיל הזה הוא כמה מפרקים שעובדים, או מפרק אחד, וחלק מזה גם איפה הגרביטציה נופלת לי על התרגיל. זאת אומרת, אם נגיד אני עושה בייספס, אני מרים את
בייספס זה יד קדמית.
אם אני עושה כפיפה של המרפק לפנים, עובד על היד הקדמית שלי, יש כמה וריאציות שאני יכול לבצע, בין אם זה שהמרפק שלי טיפה יותר לפנים, או לצד הגוף או מאחור, כל אחד מהם ייפול על זווית שונה מול כוח הכבידה.
אוקיי, ומה התרגיל הכי טוב?
אני חושב שיש תרגיל הכי טוב, יש קודם כל התרגיל שהכי מתאים לי. זאת אומרת, יכול להיות שאתה בגלל שהשריר היד קדמית שלך מחובר קצת שונה מהגיד אצלי ביד, יש תרגיל שאתה תואב יותר, כי תרגיש בו יותר טוב, ואני אגיד, אני פחות מרגיש את היד שלי בצורה הזאת, אני דווקא אוהב את התרגיל השני.
כן.
זה לא אומר שהתרגיל שלי פחות טוב, זה אומר שהוא פשוט יותר טוב לי, שזה גם משהו שנורא חשוב שמתאמנים יבינו. אין באמת משהו הכי טוב, יש משהו שהכי התאים וגרם לי לגירוי בגוף.
כן, אז אני רוצה שכולם תקשיבו לזה טוב מאוד, כי זה היה מאוד חשוב, ותפסיקו לשאול אותי מה התרגיל הכי טוב לחזה או ליד קדמית, כי אין כזה. יש את התרגיל שהכי מתאים לנו. כל אחד יש מבנה שרירים ועצמות שונה ואורחים שונים. אני נגיד סקווט, אני מאוד אוהב את התרגיל, ומצד שני אני גם מאוד לא אוהב אותו. הוא פשוט לא מתאים לי לגוף. הפרופורציות ברגליים שלי הם לא רוצה לקרוא לזה נוראיות, הן אסתטיות, אבל עצם רגל שלי היא נורא ארוכה. וכשאני עושה סקוואט, זה פשוט מביא את הגוף שלי למצב שלא לא נוח לו. הגירוי לא טוב, אני משתמש בשרירים, כאילו אני משתמש הרבה בגב ובטוסיק, לדוגמה בסקוואט, מאשר בשריר ארבע ראשי. כי ככה הגוף שלי בנוי. אז אני אוהב לעשות סקוואט כי זה תרגיל נחמד, ואתה מחזיק הרבה משקל על הגב, אבל אם הוא תורם למטרות שלי כשאני מנסה לפתח את הרגליים, לא, פחות, הוא כאילו... בגלל שהגוף שלנו עצלן, הוא מנסה להיות במקום שיהיה לו הכי יעיל להרים. ובשביל שלגוף שלי יהיה יעיל, הוא לא משתמש הרבה בקוואד. אז אני מחליף את זה למכונה. אני מחליף את זה לתרגיל שנקרא האק סקוואט. שאז שם באמת אנחנו מנטרלים את כל הרצועה האחורית של השרירים בגוף. מנטרלים את כמה שאפשר ומשתמשים בחלק הקדמי יותר. אז לי, התרגיל הזה הרבה יותר טוב ונוח מאשר סקוואט רגיל. ואפשר לקחת את זה לכל תרגיל, ידיים, מתח, עתירה, לכל אחד, מה עדיף, מתח צר או מתח רחב? זה שאלה כאילו שהיא מוזרה, כי אם מבנה כתפיים שלך מאפשר לך שהזווית תהיה לך יותר נוחה ברחב, אז לך על רחב, ואם צר, אז צר, וידיים הפוכות, אז כאילו, לא משנה, אין הכי טוב, יש להתאים את זה לגוף.
הנקודה גם כשאתה אומר, זה בעצם חשוב שתבינו ש... כל גוף הוא שונה בסופו של דבר. זאת אומרת, מעבר למה שאתם רואים בחוץ, המבנה עצמות שלכם הוא נורא שונה בחיבור. לפעמים אנשים שואלים אותי, מה הדרך הנכונה לעשות סקווט? כל אחד יש לו חיבור אגן שונה. אני עושה סקווטים יחסית פיסוק די רחב ברגליים. יש אנשים שמאז ומתמיד עשו צער.
אני עושה צער, אני עושה צער, ואני גם די גבוה, שזה לא אופייני.
כן. אז אני חושב שבאמת זה יותר מה שמקלג, מה מרגיש לך יותר טוב בסופו של דבר? אותו דבר עם מתח. לי יש חבר שבהתאם גם למה שאמרנו קודם, הוא כשהוא עושה לחיצות חזה במות, החזה שלו נהיה ענק, וכשאני עושה אני לא כל כך מרגיש. וכשאני עושה לחיצות חזה עם משקולות יד, החזה שלי נהיה הרבה יותר גדול, ולאפר. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו באמת הבין שהגירוי שהוא קיבל הוא מתרגיל שונה לחלוטין, זה לא אומר שהתרגיל הוא פחות טוב. אותו דבר גם זה הולך לכיוון סקווט, יש לנו המון וריאציות של איפה לשים את המות, על הגב מבחינת זה היי בר או לואו בר.
למעלה לכיוון הצוואר, למטה לכיוון הכתפיים, אפשר לשים מקדימה, פרונט סקווט.
עכשיו, ההבדל הוא, אם אנחנו הולכים לכיוון מינורית של כמה אתה יכול להרים יותר משקל, זאת אומרת, כשהמשקל שעמוד על הכתף, אתה טיפה יכול להרים יותר משקל, אבל אני מדבר עכשיו לחלוטין על מבנה הגן. זאת אומרת, המבנה שלי, מבחינת איפה שהעצם הערך שלי מתחברת לאגן, יוצא לי שיותר נוח לי מבחינת כל הגוף שעובד כמכונה אחת, לעבוד דווקא בפיסוק רחב שהגוף טיפה יותר מוטה לפנים, לעומת אנשים שהחיבור שונה, יגידו לי, אין, מרגיש לי לא נוח שם, ואז ישר הם יבואו למצב שהמוט נמצא יותר על השכמות באזור טיפה יותר גבוה, על שריר הטרפזים. בגדול, אם אנחנו הולכים לכיוון מה נוח, אז באמת אין תרגיל יותר טוב, אבל חוץ ממה נוח לי, בסופו של דבר אני צריך גם לקטלג איזה תרגיל יש לו כמה שיותר מאפיינים שיעזרו לי לדחוף לקצה בו. מה הכוונה? כמו שיוסי אמר, יש את התרגיל הקסקווט, שאני חושב שהוא אחד התרגילים המצוינים, אם לא מאוד. הכי טוב בחדר כן. כושר לרגליים. כמו כל סקווט, החלק הכי קשה בתרגיל הוא מהחצי התחתון, בעיקר בחצי התחתון.
מהלמטה, מאיפה שהאמסטרינג נוגע בתאומים.
בדיוק, ומהחצי העליון התרגיל נהיה קצת יותר קל, כי אנחנו נהיים טיפה יותר אנכים לכוח הכבידה, אז פחות יש לנו עומס על הגוף. עכשיו, אם הייתי יכול באיזושהי דרך כלשהי לגרום לכך שגם החצי העליון יהיה קשה, אז זאת אומרת שהתרגיל היה הופך להיות קשה בכל הטווח שלו. משמע, הייתי מפיק הרבה יותר מאשר אם הייתי עושה סקווט רגיל, כי זה שוב חצי כוח עבודה כל הזמן לעומת עומס כל הזמן. אז באמת הקסקווט זה אחד המכונות שאפשר ליצור את זה. ספציפית גם יוסי יצא לו להתאמן איתי פעם אחת, ראה את זה. יש דבר שנקרא ריברס בנד. אני לא אכנס יותר מדי לפרטים מה עושים שם, אבל אתה יוצר בעצם עזרה עם הגומייה בחלק הכי קשה של התרגיל, בשביל שתוכל להעמיס יותר משקל בטוטל על המכונה. תוכלו לחפש את זה גם באינטרנט, זה נקרא ריברס בנד, אקסקווט.
אני חושב, רוב המכונות עובדות ככה, פשוט יש מכונות שעדיין צריכות קצת תמיכה, נגיד כמו בלחיצות חזה והאקסקווט, בגלל איך שהוא בנוי, אנחנו פשוט נוסיפים גומייה, ואז הגומייה היא הכי קשה, היא ממש מושכת אותנו בלמטה, ולמעלה היא קצת יותר קלה, אז כאילו מעגל כוח, איך זה נקרא? לא מעגל כוח.
מומנט?
המומנט הוא אחיד יחסית לאורך כל התנועה, זאת אומרת, בגלל שקשה לנו יותר בחלק הלמטה, אז הגומייה עוזרת לנו הרבה, ובלמעלה, בגלל שיותר קל לנו, אז הגומייה כבר כמעט לא עוזרת, כי אין לה מתח. ואז עוזר לנו ליצור כאילו כוח ועוצמה אחידה לאורך כל התרגיל. ואז זה גם, אוקיי, זה גם מתחבר לנו לאיזשהו נושא של מכונות ומשקל חופשי, וכל זה שדיברנו עליו, כן. אני זוכר שכשהתחלתי להתאמן נורא הפחידו אותי ממכונות, אמרו לי, לא, מכונות זה לא טוב, זה לא עובד על שרירים מייצבים, ותישאר רק במשקל חופשי, ואני גם הרבה מאמן ככה, כאילו, אני אוהב לאמן עם משקל חופשי, אני חושב שיש לזה הרבה בונוסים.
אני חושב שיש זה גם, זה יותר מזה, הכוונה היא, ככל שאתה יותר עייף באימון, אתה כן אולי תלך יותר למכונות, עניין של יציבות מול עייפות. זאת אומרת, כשאני בתחילת אמון ואני יותר פרש, אני כן אלך דווקא לכיוון של המשקולות החופשיות, כי אני יותר ערני מבחינת היציבות שלי, אני יכול טיפה יותר לעייף את הגוף במרכאות. וכשאני דווקא יותר בשלב מתקדם באימון, אני ארצה כמה שפחות שהגורם המקביל שלי בתרגיל, יהיה דווקא שלא הייתי יציב, או שהמשקולת החופשייה, סוג של לא זרמה לי עם התנועה של הגוף, אז אני כן אלך למשהו יותר יציב, כדי שאני אוכל להתרכז בשריר מטרה שהוא, כמו שאמרנו קודם, ככל שאני אהיה עייף ואני לא אצליח כי בכל להתרכז באיזה שריר מטרה שלי, אז איבדתי את הנקודה של השריר שעבד. זאת אומרת, אם אני העייפות יגרום לכך שלא צריך להפעיל את השריר החזה שלי, אז לא כל כך הצלחתי לעשות אימון חזה באותו תרגיל ספציפית.
כן, הרמתי, דחקתי דברים, אבל לא באמת השתמש
בחדש. כן, בדיוק.
אני חושב שקלאסי לזה, זה חתירה, וחתירה, הדבר הראשון שאנחנו עושים כדי לזייף ולהקל עצמנו, זה לקחת תנופה.
כן, שיטים אגב. אגב.
ואז, כאילו, אוקיי, אז הרמת את כל המשקל הזה, אבל השאלה מאיפה הרמת אותו, השתמשת, זה רלוונטי לחתירה, וזה רלוונטי ליד קדמית, שאנשים מרימים, ואז כאילו, אבל הנפת את כל המשקל הזה עכשיו עם המומנט של של הנדנוד, לא השתמשת ביד, אז למה אתה מחזיק 20 קילו? כאילו.
עכשיו, חשוב גם שתדעו לפעמים אתם אומרים, אני רואה המון אנשים שמתאמנים כביכול לא בצורה אופטימלית, פשוט המון צ'יטינג, המון משקל, המון אגו של חדר כושר זה נקרא, והרבה אנשים אומרים, מעניין למה הוא עדיין גדול, הוא כנראה עושה משהו נכון.
וואי, אתה יודע, זה אנשים שהכי מעצבנים אותי.
באמת.
שהם גדולים, ויש להם שרים, והם כאילו, אני אומר, מסתכל על מה, אחי, אתה בכלל לא יודע להתאמן, כאילו, למה אתה כזה גדול? איך?
ואני חושב שיש משפט נורא חשוב שאומר, הוא גדול למרות מה שהוא עשה, ולא בזכות. זאת אומרת, זה שהוא עבד בצורה הזאת, הוא היה יכול להגיע אם הוא היה עובד טוב, לגוף הרבה יותר יפה, בפחות זמן. זאת אומרת, יכול להיות שהוא עושה את העבודה הנוראית הזאת, 10 שנים, הוא היה יכול לעשות להגיע לאותו גוף בשנתיים. נניח, אני מגזים, כמובן, כן? שזה מאוד חשוב לדעת. תמיד חשוב, טיפה, גם אתם, אם אתם מתעניינים בחדר כושר, אפילו לעשות שיעורי בית, ולראות תרגיל שבדיוק נופל על הזווית של הסיבים של השריר. כמו שאמרנו בתחילת הפרק, לראות באמת מה התנועה ששריר היד קדמית עושה, או היד אחורית, זה טיפה יותר יכוון אתכם, לא להתקרב לכל המכונות, שהן לא נופלות בכלל על הזוויות האלה. זאת אומרת, אני רוצה שתבינו שיש המון חברות של מכונות, כל אחת באה עם השתיק שלה לאיך זווית צריכה לראות, וזה שהתרגיל נראה מגניב לאינסטגרם, זה לא אומר שהוא בהכרח טוב. כן. יש המון תרגילי גב, שככל שאתה מבצע את התרגיל, המרפק מתרחק בכלל מהגוף, והשריר של הגב בכלל רוצה למשוך צמוד לגוף.
כן.
ואנשים עדיין יעשו את זה.
אני חושב שגם זה אחד היתרונות במאמנים, אבל אני מדבר פה על מאמנים טובים, אוקיי? לא כל מאמן נכנס לרבדים האלה של אנטומיה, ואיפה השרירים מתחברים, ולאן הסיבים הולכים. זה משהו שאני פשוט בתור מאמן מאוד מתחבר אליו. זה כאילו מה שמדליק אותי. אני אוהב קיניזיולוגיה ואת התנועות, ואיפה העומס עובר, ולאן אני רוצה למשוך את השרירים. אני חושב שזה היתרונות של מאמן שהוא טוב, והוא מבין. והרבה פעמים יוצא לי לעבוד עם מתאמנים על כאילו על דברים כל כך קטנים שמרגישים לא חשובים, כמו המיקום של המרפק כשאנחנו מושכים פול עליון, או כשאנחנו עושים פרפר, איפה להניח את המשקל גוף, כאילו אם להישען על הרגל מקדימה או מאחורה, ואיך לסובב טיפה את הכתף ואת הזווית שטיפה אנחנו נמשוך אליה את הקבל, ואיך זה פתאום עושה שינוי מטורף, כי אנחנו בעצם נותנים לגוף לעבוד בכיוון שהוא רוצה למשוך אליו, או שאנחנו מסדרים את ההתנגדות לתוך מה שאנחנו רוצים, וזה באמת יתרון מאוד גדול של מאמן, שאם אתם באים לחדר כושר, ואתם רואים אנשים, יכול להיות גם אנשים כאלה גדולים שלא בכך יודעים מה שהם עושים, ואז אתם עושים כמוהם. אתם רואים בן אדם לוקח מוד W ומרים אותו למעלה, כאילו פשוט מניף אותו ומשתמש במלא תנופה ויש לו ידיים גדולות. אתם אומרים, אוקיי, בטח ככה עושים כדי להשיג ידיים גדולות. אבל אני לא יודע, אולי לי כל כך ידיים גדולות, אז אני לא בן אדם לדבר עם מוני ידיים. סתם. אבל כן, אז פשוט צריך להבין את זה, ואתם לא חייבים להבין, כמו שאם אתם לא רוצים להבין בכסף, אבל אתם רוצים שהוא יעשה משהו, אז אתם נותנים אותו למנהל תיקי השקעות, והוא עושה את זה בשבילכם, אז ממש בשביל זה יש מאמן, ואנשים כמוני וכמו עמית, שאוהבים את הדבר הזה, ולמדו את זה בשבילכם, נגיד את זה ככה. אני יכול לראות בן אדם, ובאמת, אחד הדברים הראשונים שאני פוגש אנשים חדשים, אל תצחקו עליי, אני מסתכל על היחסים שלו בעצמות של הרגליים ועל הגב, ואני אומר, בוא נעזה, הוא יהיה טוב בסקוואט, או יהיה לו קשה. זה כאילו באמת, זה אחד הדברים הראשונים שאני מסתכל, אני עושה, בוא נעזה, אחלה סקוואט אני יכול לעשות עם המתאמן. זה כאילו באמת, באימון ראשון של אנשים, וזה, זה מה שאני אומר, בוא נעזה, הוא יהיה טוב בחזה, בוא נתמקד על זה, נתמקד על זה. כאילו ממש, זה מה שאני אוהב, זה מה שאני אוהב לקחת אנשים. אז זה יכול לעזור לכם בבחירה של התרגילים וכל הזה, אז באמת צריך להתאים אותם לגוף. צריך להתאים לגוף. שלנו לא לכל אחד יהיה מתאים אותו דבר, אמרנו בגלל מבני עצמות ומבני שרירים, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות בעצם, וזה בכלל שתרים, יש לך עוד משהו שאתה רוצה להגיד?
כן, אני חושב שגם בין כל הקשר של המכונות, לפעמים, תראו, אל תפחדו, אני תמיד אומר את זה גם מתאמנים שלי, אל תפחדו לאלתר בחדר כושר כביכול מכונה, משהו שאני אישית מאוד מוכר בו, גם בסטודיו שאני עובד בו וגם בתקופה של הצבא, כל אחד שהיה מגיע לחדר כושר והוא רואה איזה מישהו מבצע תרגיל, אתה אומר מאיפה הוא, איך הוא בנה את זה? ככל הנראה עמית נתן לו לעשות את זה. ואני חושב שזה נקודה מאוד חשובה, אל תפחדו לאלתר בעזרת ציוד שיש לכם את התנועה שאתם כביכול רוצים למכונה. זאת אומרת, אם יש מכונה של גב, כמו שאמרתי קודם, שהזווית שלה קצת בורחת הצידה, אל תפחדו לשבת בצורה מאוד מוזרה במכשיר, כדי שזה כן ייפול על הצורה הנכונה שרציתם לעבוד. בין אם זה, יש מכונה בחדר כושר שנקראת פריצ'ר. אוקיי?
וואי, שזה... אני לא סובל את המכונה, זה פשוט לא מתחבר לי עם, עם הכתף והמרפק. זה לא עובד אצלי.
אז קודם כל, תראו, מכונה בסופו של דבר היא לא לכלל נכון. הגדלים כן. של האנשים. ובהתאם למה שאמרתי, למצוא פרופיל, תרגיל שהוא מצוין, זה אני נגיד לקחתי את הפריצ'ר, את הכיסא הזה שהוא קצת בהטייה, ושמתי כמה פלטות כדי להגביע אותו, להגדיל את הזווית שתהיה יותר אנכית לכוח הכבידה, זה פשוט נפל על זה שלא משנה איזה זווית אני אעשה לאורך התנועה, כולל הנקודה הסופית שלה, תמיד יהיה לי עומס על היד. לפעמים אם נשארים בזווית שהמכונה בנויה לה, אז החלק, השליש האחרון של התרגיל, אני 100% מול הגרביטציה, זאת אומרת, היד נכון. שלי נחה לחלוטין. אז החלק החשוב הוא, אל תפחדו לצאת מוזרים בחדר כושר, כי הבאתם עכשיו ספסל מ-100 מטר מהחדר כושר, למקום שבכלל שלא אמור להיות בו ספסל.
אבל אל תמיד תעשו את זה, זה מעצבן. בשעות של העומס האנשים פתאום לוקחים ספסלים, ושמים אותם איפה שהם לא צריכים להיות, זה לא נחמד.
כן, תראו, בגדול, בסופו של דבר, אתם באתם להתאמן. אל תיתנו לשום דבר אחר, לא מבוכה ולא דברים כאלה, להפריע לכך ש... תעשו את האימון שלכם בעצימות שאתם רוצים, בצורה שבדיוק רציתם. בסופו של דבר, האימון שלכם, אל תרגישו שום דבר רע אם מישהו עשה פרצוף. זה האימון שלכם, אף אחד באמת אחר לא ידאג לאיך אתם תראו חוץ מעצמכם. אז אין מקום לדעתי באימונים לתת דין וחשבון למישהו ש... לא יודע, עשה פרצוף או עשה לכם איזה פרצוף זועף על כמה סטים משחם ואמרת לו, כן. יש לי 5 או 6 כי אתם מכלילים גם את החימום.
כן, וואי, זה, אני זוכר, היה תקופה שעשיתי איזו תוכנית, נקראת 531, ועיקר התוכנית היא בנויה סביב 2 תרגילים בכל אימון עיקרים, ועושים איזה 10 סטים בכל תרגיל. ואז הייתי מתיישב על הספסל של הבנץ', והיה בא מישהו לשאול אותי כמה יש לך, והייתי אומר לו, עוד 8. תמיד הייתי מקבל פרצוף כזה של, מה אחי, אתה אמיתי? מה יש לך לעשות 8 סטים בנץ'? ואומר לו, כן, זה 8, אתה יכול להתכנס איתי ולעבוד, אבל כאילו, אני פה ל8 סטים. באמת לא היה אכפת לי, וראיתי תוצאות כאילו מטומטמות בתוכנית הזאת. ממש עבדתי מסודר, בעליתי משקלים. זה היה התוכנית הכי טובה שעשיתי, אני חושב. גם מבחינת המוטיבציה, השאיר אותי נורא ממוסגר. הגעתי למשקלי עבודה מאוד גבוהים יחסית אליי בתקופה הזאת. והשתפרתי בהכל, זאת אומרת, היו לי מטרות שהצבתי לעצמי בתוכנית, זאת אומרת, רציתי להגיע ל-140 סקווט ו-130 בנץ' ולא זוכר דדליף, זה פשוט הגיע איכשהו עד לאיזה 180, ופשוט זה מה שרציתי לעשות. רציתי להרים יותר כבד, רציתי להתאמן, תוך כדי גם גדלתי, ובאמת זה היה לי כיף, כי הייתי בראש קטן, ידעתי, היה לי תוכנית מאוד מאוד מסודרת של מה אני רוצה לעשות, באתי, השקעתי את הכי הרבה מאמץ, התוכנית הזאת בנויה גם על המאמץ שלך, זאת אומרת, יש סטים של, הם נקראים פלוס, אמראפ, שזה כמה שאתה מצליח לעשות, ולפי זה אתה קובע התקדמות. זאת אומרת, אם הצלחתי באימון של היום 2, אז באימון של שבוע הבא אני מעלה את המשקל, ואם הצלחתי 4, אז אני מעלה את המשקל פי 2, ואם
הצלחתי... סטים טובים, כן, ממש.
ואם הצלחתי 6, אז אני מעלה ביותר, וכאילו, הכל היה תלוי בי, לא באף אחד אחר, ולא המאמן אומר, כאילו, כן, זה היה איזשהו מאמן שאומר כך, אבל זה פשוט היה... כמה שאני אתן יותר, ככה יהיה לי, ככה אני אצליח יותר בשבוע הבא, ואני אצטרך יותר מעצמי. ואני חושב שזה נפלא.
תראו, בשיטה הזאת, יש המון מאמנים שגם קוראים לזה בשיטות אחרות. זאת אומרת, יש כמה מושגים שנקראים טופ סט או בק אוף סט. אם אני מגדיר מה זה טופ סט, זה בערך הסט הכי כבד שאני מבצע באותו תרגיל. זאת אומרת, אם אני עושה לחיצות חזה, אז הטופ סט יכול להיות פתאום המשקל הכי גבוה שעשיתי ל6 חזרות, ולאחר מכן אני אעשה סט שכמו שיוסי אמר, זה נקרא אמראפ, או יש כאלה שקוראים לזה בק אוף סט, אני כן אוריד משקל, ונסה כמה שיותר ליצור נפח תרגיל, המון חזרות, כי זה ייתן לי בסופו של דבר עוד איזה נפח אנבולי לשריר.
כן, דווקא האמראפים שאני הייתי, היו של סינגלים, כאילו, אתה לוקח את הסינגל שלך, שהמשקל הכי כבד של התוכנית, ואתה עושה בו כמה שאתה מצליח. בגלל זה הייתה כל כך כיפית. כי כאילו כל שבוע מחדש, אתה בא ואתה מרים את המשקל הכי כבד שאתה יכול, לכמה חזרות שאתה מצליח. אני לא חושב שיש יותר כיף מזה.
תראה, תסכים איתי גם שאני מניח שאנחנו המון שנים מתאמנים, ותמיד הייתי גם, הייתי עושה לעצמי את התוכניות, כמו כל בחור בחלק כושר, כן. רובנו כותבים לעצמנו את התוכניות, רואים איזה תרגיל מעניין, אוקיי, אני אעשה כן. אותו, ואני חייב להגיד שכן ראיתי תוצאות במהלך השנים, אבל החלק הכי אגרסיבי שראיתי את התוצאות, היו דווקא שהחלטתי לקחת תוכנית אימון שלא שאני כתבתי, כי גם לפעמים אתה רוצה את הראש הקט הזה,
בדיוק.
לא בא לי לבוא ולהגיד, אוקיי, אני החלטתי שאני עושה ככה וככה. כן. בא לי לבוא, לקרוא מדף, אוקיי, היום אני עושה ככה וככה, כן. להגיד, תודה, איזה כיף זה.
כן.
ואומנם עכשיו אני כבר איזה, לדעתי, שנה בתוכניות, חשוב לי שתבינו שאם לקחתי תוכנית ממישהו אחר, זה לאו דווקא אומר שאני פחות טוב. זאת אומרת, אני יודע כמה אני מבין בתחום, ואני עדיין לקח תוכנית שמישהו אחר כתב, כי אני חושב שכן יש בזה איזשהו כן שיפור, כי אם אנשים טובים איתנו עשו את זה, למה שהוא ניקח מהם השראה?
אני חושב שיש כמה נקודות ללמה כן לקחת מהם שני אחר. א', אני לומד את הגישה שלהם, זאת אומרת, אם אני עובד עם תוכנית של מישהו אחר, אני לומד את הדברים שטובים לו, והדגישים שהוא רוצה לתת, ולאו דווקא מה שאני, אז אני יכול לקחת את זה אחר כך וגם להביא את זה לדברים שאני עושה. אם אני אומר, אוקיי, הדבר הזה נחמד, אז אני מאמץ את זה אליי. הדבר השני, שאנחנו כבני אדם נוטים לעשות מה שנוח לנו. וזאת אומרת, אני בתוכנית אימון שאני אעשה לעצמי, כנראה שאני אעשה את התרגילים שנוחים לי וכיפים לי, ולא בכך שהם יהיו הכי טובים. דיברנו על הכי טובים, אבל אני גם לוקח תוכנית ומשנה קצת תרגילים, כי יש תרגילים שפשוט לא עובדים לי, אבל זה יכול להביא לנו דברים, תרגילים וסטים וטווחי חזרות שמוציאים אותנו מהקומפורט זון שלנו, כי אם אני הייתי עושה תוכנית לעצמי, סביר שלא הייתי עולה מעל ה-12 חזרות, אבל עכשיו אני עושה תוכנית שמביאה אותי גם ל-15 ו-20 חזרות, וזה כאילו, זה כיף ולא כיף באותו שלב.
סביר להניח שגם לא היית מכניס לנצ'ים.
לא הייתי מכניס, בטוח שלא הייתי מכניס לנצ'ים. אבל כן, אבל עכשיו אני עושה, וזה דווקא נחמד, כאילו, אבל לעצמי כנראה שלא הייתי עושה את זה, באמת אנחנו נורא מבטרים לעצמנו. אז יש לנו את העניין של לקחת גישה של מאמן אחר, יש לנו לעשות דברים שהם לא מהקומפורט שלנו, ויש לנו באמת את הראש הקט הזה, אני כאילו עושה לאנשים אחרים תוכניות אימון, ומאמן אותם כל הזמן, ובא לי כאילו שגם מישהו יאמן אותי. בא לי שמישהו יגיד לי, תשמע, טוב, אתה תעשה ככה. וזה כיף, וזה נורא נחמד. וואי, רציתי שנדבר רגע על עוד משהו. וטוב, בקיצור, אז אלה תוכניות אימון של מאמנים אחרים.
תראו, בגדול, ממש... בגדול, כמו שגם אמרתי בהתחלה שסיפרתי על עצמי, היופי הוא באמת למצוא כמה אינפלואנסרים שכן מבינים עניין, זאת אומרת, תנסו גם למצוא את ההפרדה בין כל איזה, אני לא רוצה להגיד מילים לא יפות, אבל כל איזה טיפש באינסטגרם שהחליט שהוא עושה איזה תרגיל שמצלם נורא יפה, ואתה אומר, וואו, זה חייב להיות תרגיל מצוין. ובפועל, מי שכן חקר קצת אנטומיה ודברים כאלה ואומר, וואו, הוא פשוט מזלזל בחוכמה של האנשים.
הוא פשוט אידיוט.
באמת, הוא נותן תרגילים כאלה מטופשים, ואנשים כאילו אוכלים את זה כי אומרים, וואי, זה ככל הנראה ממש טוב, כי יש לו ידיים גדולות. בואו, אל תאמינו, בחור שגדל, ככל הנראה לא עשה את התרגיל הזה כדי לגדול וזה. הוא כן יגיד, כן, זה מה שעשיתי, זה הסיקרט שלי, אבל אל תאמינו לזה. זה גם מה שחשוב. תמצאו כן אנשים שמבינים ועשו את זה שנים עם תוצאות, וכמו שאמרתי, תצליבו מה כל אחד מהם עשה, והיה דומה. זאת אומרת, אם שלושה מאמנים, כולם אומרים, תעשו את התרגיל הספציפי הזה, ככל הנראה התרגיל הזה ממש מצוין, תוסיפו אותו לאימון שלכם.
ותיקחו אותו בווריאציה שלכם.
כן, בדיוק.
זאת אומרת, תיקחו אותו למקום שלכם. זה כמו במלא תרגילים. מה שעוד רציתי לדבר, יש לנו כמה דקות אחרונות, ולפני שאנחנו מסכמים, אני רוצה שנדבר על, אבל בקצרה, כן? אנחנו יכולים לפתוח הנושא הזה עכשיו שעה, אבל אני רוצה שיהיה קצר, כי אני רוצה לדבר איתך על ממש. זה על נפח. יש לנו כמה דקות, אז יש לנו ממש כמה דקות, אני רוצה שתסביר רגע מה זה אומר נפח של אימון, מה זה אומר נפח שבועי ובמה אנחנו צריכים להתמקד.
אוקיי, ככה, הנושא הזה מחולק באמת להרבה אסכולות, כל אחד אומר את מה שהוא חושב, בין כמה כמות סטים פר שיר פר שבוע, יש כאלה שיגידו בין 10 ל-20, יש כאלה שיגידו בין 10 ל-30 סטים שבועים. שוב גם להבהיר, רוב האנשים מפחדים להגיע לטופ, שהם לא יהיו באוברויוס, שזה כאילו יותר מדי להתאמן, ואז הם יהיו ברגרסיה, סוג של הליכה לאחור באימונים שלהם, אבל הם סופרים גם את הסטים חימום או שש, כמו שאמרנו בהתחלה, הסטים עבודה שלהם לא באמת עבודה. זאת אומרת, אתה ממש רוצה שהסט שלך יהיה עם המשקל הכי כבד בצורה אופטימלית. זאת אומרת, ביקשתי לעשות 10 חזרות, שמתשע יהיה לי ממש ממש קשה. כן. מבחינתי זה סט עבודה אחד. לפעמים אנשים סופרים את הסטים חימום כסטים עבודה שלהם.
אז ממש לא. ממש לא. תספרו, יש לנו חימום, ואז יש לנו סט. הסטים שהרגשתם הם קשה, זה הסטים
זה
של
עבודה. בדיוק. אז מכאלה אני פחות או יותר רוצה באזור ה-20 סטים השבועיים. זאת אומרת, באימון חזה, אם יש לי פעמיים אימון חזה השבוע, אני רוצה שפחות או יותר יהיה לי 12 סטים של עבודה באותו אימון. עכשיו, גם חשוב שתבינו שזה לא אימון ששובר אותי, והאימון הבא באימון הוא גם שובר מאוד. יש משחקים בין heavy ל-light.
נכון.
מאוד חשוב שהם, גם מבחינת הנפח, אם כל האימון, כל אימון, כל אימון, כל אימון, תשברו את עצמכם, הגוף לא יסתגל, הוא פשוט יהיה באיזו תקופה של, בוא נרק דורכים עליי כל היום, אני לא, אין לי איפה להסתגל. אז גם הרבה נפח זה לא טוב, וגם פחות מדי נפח זה לא טוב.
נכון, אבל גם נפח יכול להיות, נפח של תרגיל יכול להיות גם שלוש חזרות, זאת אומרת שזה כאילו
זה בצורה, צורה ליניארית מאוד בין משקל לבין חזרות. תעשו את ההפרדה גם, שתבינו, זה יכול להיות, אם עשיתי שלוש חזרות עם 100 קילו, זה 300 קילו שהרמתי טוטל.
כן.
ואם עשיתי 10 חזרות של 30, פחות או יותר הסקתי את אותו דבר. אם שני הסטים הגיעו לכשל, שוב, הכשל זה המילה המנחה. כי אם בשני התרגילים, או בשני הווריאציות של הסטים, לא באמת הגעתי לאיזה threshold, לאיזה קושי בסוף, לא באמת הסקתי את הנפח שהכלתי איזה.
כן, זה נקרא עצימות והקרבה לכשל, זאת אומרת, כן, בתכלס, אם נרים שלוש פעמים 100 קילו, זה יהיה 300 קילו בסך הכל, זה הטוטל ווליום, או כל הנפח שהרמנו, וזה שווה ערך ל-30 קילו ל-10 חזרות, אבל הם לא באמת שווים, כי במאמץ שהשקענו בשלוש ל-10, כנראה בשלוש ל-100 השקענו הרבה יותר מאמץ מאשר ב-30 ל-10, אז כן. זה נגיד משהו שעוד לא מצליח להתקרב, ויש את העניין שגם התאוששות מנפח, שמטווח חזרות נמוך יותר ומאמץ גבוה יותר, יותר קשה לנו להתאושש, הרי בגלל זה אנחנו לא מתאמנים רק בטווחים מאוד נמוכים, של 2, 3, 4, 5 חזרות, כי לגוף מאוד קשה להתאושש מזה, אחר כך אנחנו אומרים משקל מאוד כבד למעט חזרות, בגלל זה אנחנו משלבים סטים נמוכים, שעוזרים לנו להתמקד הרבה בכוח, ולייצר כוח, ואיך לשלוט בגוף שלנו, לעומת סטים מלאי נפח, שהם כאילו באים למלא לנו את החלל החסר הזה, בסטים ארוכים יותר, שאנחנו ממש מביאים את הגוף לקצה, גם המכני, גם השרירי, וגם המנטלי, זאת אומרת, אנחנו עובדים פה על הרבה דברים, שאם בשלוש, אני אעשה שלוש חזרות של 100 קילו, יש מצב שאני לא אצליח את הרביעי, אבל יהיה לי עוד כוח להמשיך את זה,
כן,
אבל אם אני אלך בטווח חזרות גבוה יותר של 15-20, כנראה שאחרי זה אין לי עוד כלום לתת, כאילו בכלל, אני אהיה סחוט לגמרי.
יש גם בקונספט הזה סוג של צירוף של עוד סיבים לעבודה, זאת אומרת, יש המון שיטות מיוחדות שאני אבצע, בין אם זה דרופסט או שיטות כאלה ואחרים, נקרא עוד קלאסטר או פורס רפס, חזרות מעולצות זה
כן,
נקרא.
וואי, זה
בשיטות האלה אני, זה גם סוג של עוד נפח, זה שיטות שנותנות לי טיפה לשחות אקסטרה, זאת אומרת, אם אני עושה דרופסט, הכוונה בדרופסט, אני מבצע סט ל-10 חזרות, שאחרי ה-10 חזרות האלה לא הצלחתי חזרה 11. אני מוריד בערך בין 20-30% ונכנס ישירות לעוד פעם בין 8 ל-10 חזרות. המטרה של הדבר הזה היא להתיש עוד סיבים ועוד סיבים ועוד סיבים, כי תחשבו שאם אני עייף, הגוף יגיד, אוקיי, אני צריך להמשיך לבצע את הפעולה. אני חייב להביא עוד סיבים ועוד סיבים לפעולה, אפילו הקטנים ביותר, ככה אני יודע ששחתי לחלוטין את השריר שלי. עכשיו, אל תחשבו שאתם עושים את זה בכל אימון, אוקיי? כמו שאמרנו קודם, יש אימון שהוא נורא קשה ואימון שהוא יותר קל השבוע. למה? אם באימון הקשה אני דווקא כן אעשה יותר נפח, אני אדחוף את עצמי לקצה ברמה מטורפת כמו של איזה כלב משוגע, ואחריהם אני אקח איזה 4 ימים של הפסקה, עד הפעם הבאה שאני עושה את האימון. כן. ובאימון השני אולי יהיה יותר משקל גבוה, פחות חזרות. כי כן לתת למערכת העצבית שלי סוג של להירגע גם, זה גם נורא אינדיבידואלי מאדם לאדם, יכול להיות שאני ויוסי נורא שונים בריקאברי, אני והוא נעשה את אותה תוכנית, אבל אני אחרי 3 ימים של אימון נורא קשה, ארגיש פרש, ויוסי יגיד, אני צריך עוד יום אחד. תנסו באמת לראות איפה הדבר הזה עומד אצלכם, וככה גם תראו לאיזה תוכנית יותר מתאים לכם להיכנס אליה.
פה גם יכול לעזור לכם העניין של מאמן, שוב, זה בן אדם שלמד ועשה את זה, כנראה גם עם אנשים אחרים, ואז הוא יודע לעזור לכם פה. טוב, אז איך היה לך עמית?
וואי, מדהים.
היה כיף, נכון?
יש עוד המון נושאים.
את כל הנושא האחרון, אני כאילו ממש רוצה לעשות עוד פרק שלם עליו. טיפה יותר מתקדם, זה טיפה יותר נושאים מסובכים, אבל עוד, זה צריך פרק שלם, זה לא...
אנחנו ניתן לכם טיזר מטורף, אני אגלה לכם איזה משהו, נפח לאימוני רגליים ונפח לפלג גוף עליון, הוא שונה לחלוטין. אז אם הרגליים שלכם לא באמת גדלות, תקשיבו לפרק הבא.
לא יודע אם זה יהיה הפרק הבא, אבל כן, אבל הפרק הבא שבנושא הזה. טוב, אני רוצה שקצת נסכם, היה פה מלא דברים, מלא נושאים. דיברנו שוב פעם על הנושא של עצימות, כמה אנחנו בעצם צריכים לקחת את עצמנו לקצה ולהשקיע מאמץ כדי לראות תוצאות. אני מדבר פה על אנשים שהם כבר מתאמנים, כן? לא אנשים שרוצים להתחיל להתאמן, אנשים שהם כבר מאומנים. שבעצם אנחנו צריכים לקחת את זה הרבה יותר לקצה, הרבה יותר להתאמץ, הרבה יותר לדחוף את עצמנו לתוך הדבר הזה, לתוך הקשר, לתוך המאמץ, ולא לבוא ולסמן וי על האימון. דיברנו על תרגיל הכי טוב, אין בעצם תרגיל הכי טוב, יש תרגילים שיותר טובים לנו ויותר מתאימים למטרות שלנו, אז אל תעקבו אחרי כל הייפ של של תרגיל כזה או אחר, וזה התרגיל הכי טוב לדבר הזה. אתם יכולים גם להיעזר במאמן שיעזור לכם למצוא את הדברים שמתאימים לכם, לפי הגוף שלכם ולפי מה שהמטרות שאתם רוצים להשיג. על מכונות מול משקל חופשי, שבתכלס זאת בחירה טובה לשני הכיוונים, לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו, איך להפעיל את המכונות לדברים האלה. ודיברנו קצת על נפח של כמה סטים לעשות לשרירים, אבל וואי, אנחנו צריכים לגעת בזה כל כך הרבה יותר בהרחבה.
נקודה חשובה שדיברנו על זה, כמו שאמרתי, על האלתורים והתוכנית, אל תפחדו מלעשות תוכנית שהיא לא שלכם.
זה ממש לא, אני חושב שזה אחד הדברים הכי חשובים לעשות דברים משוחרר, גם כי תלמדו מזה ותיקחו דעת, כאילו דעה חיצונית של מישהו, ולא תמיד אנחנו יודעים מה הכי טוב בשבילנו, אנחנו אולי רוצים לדעת, אבל אנחנו לא תמיד הכי יודעים. צריכים מישהו שייתן לנו כזה סתירה, בוא, תעשה ככה היום. טוב, אז בשביל לראות ולשמוע עוד מהתכנים שלי, לשמוע את שאר הפרקים ולקבל פרטים על התוכניות שלי, אפשר להיכנס פה לקישור שאני מוסיף למטה ולהיכנס. יהיה גם קישור לאינסטגרם, אני מוסיף פה למטה גם את הקישורים של עמית, פה למטה, אינסטגרם, פייסבוק, מה שתרצה, מה שתגיד, אני אשים. תודה גם לאוז נקש מפודקאסט סטודיו שהפיק לנו את הפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא, אולי אם לא, הוא לא יהיה עם עמית, יש לנו עורך אחר שצריך להגיע שבוע הבא, אבל אנחנו נעשה גם עוד פרק עם עמית, ואנחנו ממש כבר ניכנס לתוך הנושא הזה של הנפח, חייבתי את זה רק בדקה האחרונה. טוב, אז תודה רבה שהזנתם לנו, ונתראה בפרק הבא.